אנחנו מגיעים לתענית עשרה בטבת. בשעה הזאת אנחנו נהיה ככה במנחה לקראת סיום התענית. רציתי קצת תזכורת על תעניות בכלל ועל תענית עשרה בטבת בפרט, ולכן אני פתחתי פה את העניין של הסליחות, כי בסליחות אנחנו יכולים לראות בדיוק את הסיבה או את הסיבות שמתענים בעשרה בטבת, כי בשולחן ערוך הדברים מאוד קצרים. שולחן ערוך בסימן תפקוף ממתת, שזה תחילת הלכות תשעה באב ושאר תעניות, עמוד 44 והחלק השישי של המשנה ברורה. כותב השולחן ערוך, חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובשלושה בתשרי ובעשרה בטבת מפני דברים הרעים שהראו בהם. זאת אומרת, הסעיף מחייב אותנו להתענות בארבעה פרקים. ארבעה פרקים זה אומר תשעה באב, י"ז בתמוז, ג' תשרי ועשרה בטבת, אלה הם ימים שקשורים לחורבן. אם נשים לב, הורדנו את י"ג באדר, שזה תענית אסתר, לא קשור לעניין הזה בכלל. הורדנו את יום הכיפורים, לא קשור לעניין בכלל. תענית בכורות, שזה גם דבר נוסף, לא קשור לעניין. אנחנו נמצאים בארבע תעניות שהן קשורות לחורבן בית המקדש או לגלותם של ישראל. ועל התעניות האלה אנחנו מתענים. ופה אני רוצה להעיר, כן, תאורה, אור על העניין ולומר כך. בבסיס, אנחנו לא ארכיאולוגים, זאת אומרת, אנחנו לא זקנים שמתרפקים על העבר, באים ואומרים, כן, פעם היה בית מקדש, פעם היה ירושלים, פעם, אנחנו תמיד יודעים שמי שמתרפק על העבר זה זקן. ועם ישראל הוא לא זקן. עם ישראל הוא צעיר שלומד מהזקנים. וזה מה שחשוב. זאת אומרת, כשאנחנו באים ואומרים, אחרי בית המקדש, עשרה בטבת, מה קרה? עוד רגע נראה בפנים, בדיוק, נקודה אחר נקודה, מה קרה בעשרה בטבת, אבל אנחנו לא מאזכרים אירוע היסטורי. האירוע ההיסטורי מבחינתנו הוא הוויה חיים מתמשכים. כמו שאנחנו יודעים שיש הבדל בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. תלמוד בבלי כתוב, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הכאילו הזה היום משתמשים בו הרבה, כאילו. זה לא בדיוק. זה משהו בדומה, זה להסביר איזשהו עניין. כאילו נחרב בימיו. תלמוד הירושלמי הוא חותך, הוא ארץ ישראלי. הוא כותב, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא החריבו. שים לב להבדל היסודי. לא כאילו נחרב בימיו, אלא הוא החריבו. מה זה אומר? המציאות שלנו היום היא כזאת, שאי אפשר שבית המקדש יהיה בנוי. כי אם המציאות הרוחנית שלנו הייתה ברמה שבית המקדש יכול להיות בנוי, בית המקדש היה נבנה. מכיוון שאנחנו לא ברמה, אז בית המקדש לא בנוי. נעזוב את הלשון של העבר, בלשון הווה. בית המקדש לא בנוי, אנחנו לא ראויים. זאת אומרת, שאם היינו בזמן בית המקדש, לא היינו מונים את חורבן הבית, או כלשון הירושלמי, כמו שאמרנו, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, הוא החריבו. זו אחריות גדולה. זה אומר לנו בעצם שאנחנו צמים, מתענים, לא על מה שהיה פעם, אלא על מה שקורה היום. וכל אחד יודע שברוך השם, כן, תמיד ברוך השם, יש על מה להתענות. שמספיק, ישב אצלי לפני חצי שעה, חקלאי. איפה עם החורף שלנו? מה עם החורף? טוב, עם הגשם, פחות גשם אולי נסתדר, אבל איפה ימי הקור? יש צמחים, פירות, שאם אין להם ימי קור, החום מבטל להם את ימי הקור, יש פריחה, אין פירות. דוגמה שהוא נתן לי, הגודגדניות, שקוראים דובדבנים. אם אין הצטברות של ימי קור, תהיה פריחה יפה, הפירות לא יהיו. עזוב את הגשם, יכול להיות שאפשר להשקות. גידולים מסוימים. אבל יש לנו עוד מה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על בניין, על שלמות, על התחזקות, על חיבור וקישור לכל המציאות של הבורא פה, שלנו, בארץ ישראל, אז אנחנו בבעיה. אז זה לא מה שהיה פעם, זה מה שקורה היום. ולכן האירועים האלה שכתובים פה, תשעה באב, ז' בתמוז, ג' תשרי, עשרה בטבת, ואנחנו מדברים עכשיו על עשרה בטבת, שהוא שבוע הבא, בעצם הוא מציין איזשהו מאורע שקרה בדרך לחורבן בית המקדש שהיה בתשעה באב, אבל הוא חלק מהמערכת שהובילה לחורבן הבית. וכיוון שכך, אנחנו חייבים להיות ערוכים ומוכנים ליום הזה. היום הזה הוא יום שבו מדובר, עוד מעט נראה, מדובר על נושא של מצור על ירושלים. זה הקלאסה, כלומר, זה הדבר הפשוט שכתוב. אנחנו נראה בפיוטים, בסליחות, כן, שיש אירועים נוספים שקשורים לחודש טבת. אבל בואו נראה בפנים. סעיף קטן א' במשנה ברורה, חייבים להתענות. והוא מדברי הנביאים, כדכתיב בקרא, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, ואמרו חכמנו זכרונם לברכה, צום הרביעי זה 17 בתמוז, שהוא בחודש רביעי למניין החודשים. וצום החמישי זה תשעה באב, שהוא בחודש החמישי. וצום השביעי זה צום גדליה, שהוא בחודש השביעי, או בלשוננו חודש תשרי. וצום העשירי זה עשרה בטבת, שהוא בחודש העשירי. ולשים לב, הצום העשירי זה לא בגלל שזה עשרה בטבת, אלא בגלל שזה בחודש העשירי, כן, חודש טבת. וכל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם. מדוע? כדי לעורר הלבבות, לפקח על דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו, שהיה כמעשינו עתה. עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, לשים לב כמעשינו עתה. זה ההדגש שאנחנו נתנו מקודם. ואמרנו שברגע שאנחנו היינו יותר טובים מאבותינו, בית המקדש היה נבנה. כיוון שלא שיפרנו לרמה הרוחנית הזאת שבית המקדש אמור להיות בנוי, לא נבנה. וכאן אנחנו צריכים לראות באמת את המציאות שכל הדבר הזה, הנושא הזה של תעניות, המטרה שלו כדי לעורר את הלבבות, כדי שנחזור בתשובה. הרמב״ם פרק א' מלכות תעניות כותב דברים מפורשים, פשוטים. אני אקריא אותם. וזה לא מדבר דווקא על התעניות הקבועות, אלא על אפילו את השפות של תעניות. ואם יש כבר תעניות קבועות, אז ברור שבתוכם צריך ליצוק את התוכן הזה, שהרמב״ם מורה ליצוק לתוך מציאות שיש בעיה. מצוות עשה מן התורה, פרק ראשון, הלכה א'. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות. כלומר, כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר והרבה וכיוצא בהם, זעקו עליהם והריעו. אם מדובר על שנת בצורת, על שנה שבה לא יורדים גשמים, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? להריע, לצעוק, להתפלל. להתחנן לקדוש ברוך הוא. אומר הרמב״ם בהלכה ב', אנחנו פרק א' הלכה ב' מלכות העניות, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה, ויסעקו עליה, ויריעו ידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, ככתוב אבונותיכם איתו. וזהו שיגרום להסיר הצרה מעליהם. מה יגרום להסיר את הצרה? זה מה שהוא אומר, הזעקה הרעה שהיא גורמת לכך שאדם מהרהר תשובה. עצם העובדה שידעו שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם, זה כבר גורם להסיר. עוד לא דיברנו על כך שאנשים חזרו בתשובה שלמה. לא דיברנו על כך שכולם פתאום התחילו להקפיד בכל. אבל דבר אחד ברור, וזה מה שכתוב פה הרמב״ם, שהבינו שכל מה שקורה זה בגלל מעשיהם הרעים. לא הגורם האנושי, ולא גורם הכביש, ולא גורם השמיים, פתאום שקע ורמה, היה איזשהו מהפך, וכל הגשם שבא מאירופה, מטורקיה, והיה צריך לרדת אצלנו, זז טיפה צפונה, ירד על סוריה, ואנחנו פספסנו. במקרה זה כך, חס ושלום. כל זה, כמו שכותב פה הרמב״ם, כן, אנחנו מדברים על זה שיגרום להסיר הצרה מעליהם על ידי הכרה שמעשינו גורמים. אבל הלכה ג' אם לא יזעקו ולא יריעו, אלו אמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו. יש הסבר. עומד לנו מומחה לענייני גשמים ומסביר לנו איך קרה שפתאום כל מערכת העננים הגדולה הזאת הייתה צריכה להוריד הרבה גשם בארץ ישראל, זז הדרומה. אז את הצפונה הגביעה והורידה את הכל אחר כך בירדן. דברים האלה רואים אותם, אבל הם לא יזעקו ולא יריעו, אלא אמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים. וחס ושלום, תוסיף הצרה צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, והלכתם עמי בקרי, והלכתי גם אני עם אחרי בחמת קרי. כלומר, כשווה עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהוא קרי, יוסיף לכם חמת אותו קרי. ומדברי סופרים, להתענות על כל צרה שתבוא על הציבור, עד שירוחמו מן השמיים, ובימי התעניות האלה, זועקים בתפילות, מתחננים, מרים וחצוצרות בלבד, ומיר במקדש, מרים וחצוצרות ובשופר, וכו' וכו'. הרמב"ם פה ממשיך ארוכות את העניין הזה של חובת התענית. באופן עקרוני, מה שראינו במשנה ברורה בקיצור, התענית זה לא רק אי-אכילה. אי-אכילה, אי-שתייה, זה גורם לכך שלאדם יש זמן לחשוב. יש לו יותר זמן פנוי ביום. הוא חושב, רגע, אני לא אוכל, אני לא שותה, אני עכשיו רעב, אני רוצה לאכול. למה? למה אירוע הדברים האלה? למה אירוע המקרים הלא טובים האלה? אז הוא יכול להתחיל לחשוב, כן, על עניין תשובה. ארונותיכם איתו. יש מה לעשות תשובה. וזה מה שמביא פה המשנה ברורה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים, מעשי אבותינו שהיה כמעשינו. שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב. כמו שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. ולכן חייב כל איש לשום אל ליבו באותם הימים, ולפשפש במעשיו ולשוב בהם. כי אין העיקר התענית, כמו שכתוב באנשי נינווה, ויער ישם את מעשיהם. אמרו חז"ל, את צקם ואת תעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. כל מטרת התענית זה תשובה. ולכן, אותם אנשים שכשהם מתענים, הולכים בטיול, בדברים בטלים, תפסו התפל והניחו העיקר. ואין התענית אלא הכנה לתשובה. או מכל מקום. גם אם יש כאלה שמטיילים או חושבים טוב, המרכז זה טיול, בכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד. כי ימים אלו הם מצוות עשה מדברי הנביאים להתענות בהם, כמו שכתבנו למעלה. זאת אומרת, אם בא בן אדם ויאמר, טוב, אני מבין שבאמת צריכים לעשות תשובה. בסדר, לעשות תשובה, בשביל מה להתענות? לא. מה שכתוב, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי, זה דברי נביאים. צריכים לקיים את המציאות הזאת של תענית, ובתוך התענית לחזור בתשובה. זאת אומרת, על גבי התענית חוזרים בתשובה. לא לבד. לבד זה כל השנה כולה. בימים האלה חייבים להתענות על מנת לחזור בתשובה. זה סדר הדברים. אי אפשר לוותר על חלק אחד מהם. מפני הדברים שיראו, כן, תראו בעמוד כף ג' למעלה, אני דילגתי קצת במשנה ברורה, סוף סעיף קטן ב', בשורה השנייה מלמעלה במשנה ברורה. כף ג', אתה? ג', עוד אחד? לא, אתה במשנה ברורה? באמצע העמוד. כן? שורה שנייה. במילה האחרונה של השורה שנייה. בעשרה בטבת. בסדר? לא, לא. כן. בעשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק, ומזה נמשך החורבן. לשים לב, מצור על ירושלים, סגירת ירושלים, אין יוצא ואין בא, גדרות ומחסומים, אין יוצא ואין בא בירושלים, המצור הזה שהוא שם על ירושלים, כן, על ידי נבוכדנצר, כן, מלך בבל, זה בעצם הוביל אל החורבן. העמידה הייתה שנה וחצי, כן, בערך, עד תשעה באב שאחר מכן. אבל לא הצליחו להחזיק יותר מעמד. וזה היה הפתיחה לחורבן. זו הסיבה, נקרא לזה, הכתובה המפורשת, שבעתיה אנחנו צמים בעשרה בטבת. אלא, שכשאנחנו פותחים את הסידור ובודקים, הבאתי שני סידורים, סידור ספרדי וסידור אשכנזי. באחד קצת יותר או פחות מפורש, בשני יותר. אני קורא מתוך סליחות לעשרה בטבת, הסידור הזה שיש לפניי, רינת ישראל, עדות המזרח, עמוד 422. שיהיה עליון לכל אביון ושבעתו אל תבזה. לבבו מר, ביום נאמר לבן בוזי החוזה, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. יא הצבאות, זכור תלאות, אשר צר לי מאוד עליהן, במזל גדי, חודש טבת, הלא בעדי, נאספו שלושתיהן. לשים לב מה רמוז פה. נאספו שלושתיהן. ובו שיות הדחויות, חל הנגף בהן. ובו שמח מנעץ שמח, על קריאת מסוסיהן. ובו נאסף ראש אסף, הוא עזרא הכהן. כל אלה קראוני ורבות כזה וכזה. תשים לב. הפיוט פה, הבית פה בפיוט הזה מדבר על שלושה דברים. הוא מדבר על שמח מנעץ שמח, על קריאת מסוסיהן. והוא מדבר על שנאסף בו עזרא הכהן. מי הוא? עזרא הסופר. נאסף בו. אבל הוא אומר שלושה דברים, ואין לנו פירוט של הכל פה. שד חויות, חל הנגף בהן, לא כתוב מפורש מה. אבל בכל מקרה, מה שיש לנו תוספת, מעבר למה שראינו בנביא, כן, או על פי הנביא צום עשרה בטבת, שראינו שזה מדבר על השמת המצור על ירושלים, פה מדובר גם על תקופה הרבה יותר מאוחרת, כמובן, לא חורבן בית ראשון, אלא אחרי בניין בית שני, עזרא הסופר נפטר בחודש טבת, אם זה בדיוק ביוד או בטט, זה כבר עניין אחר, שאומרים בטט בטבת, כן, עזרא הסופר. אבל זה דבר נוסף, עזרא הסופר הוא סמל לבניין. הוא זה שבנה, עזרא ונחמיה, בנו את בית המקדש השני. הוא העלה מבבל, פרס, את העם על מנת לבנות את בית המקדש השני, מי שעלה מן העם, כן, מדלת העם. כל אלה עלו לבנות בית המקדש השני, ועזרא הסופר הוא המוביל. כשהוא נפטר, זה מספיק יום שקשה לעם ישראל שאפשר להתענות. בפרט אם הוא בא צמוד לעשרה בטבת, אז הכנסנו גם את עזרא הסופר שם. אבל כתוב פה שלושה, ולא כתוב מה בדיוק. פיוט שאומרים אשכנזים, ואם אני מחזיק ביד את סידור תפילת כל פה, זה עמוד 369, אבותיי בי בטחו בשם אלוהי צורי, גדלו והצליחו וגם עשו פרי, ומעט הודחו והלכו עם מוקרי, היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי לחודש שמח מלך בבל, וצר על עיר הקודש, ונקרא רב החובל, נוטעתי הדש ועונתי בכבל, והיה מדי חודש לאבל כינורי. סליחה, אני טעיתי בפיוט, פיוט קודם, סליחה קודמת, עמוד 368. אזכרה מצוק אשר קרא אני, פה, בדיוק מוזכר מה שאנחנו אומרים, בשלושה מכות בחודש הזה יקני. נשים לב לתוספת כאן. בשלושה מכות בחודש הזה יקני, ראינו כבר שיש רמז בפיוט, בקינה, סליחה, שיש... בסידור הספרדי, כן, שמדובר על שלוש, אבל ראינו שתיים, עזרא הסופר והנחת המצור על ירושלים. גדעני הניעני יקעני, אחתה הלעני, דעכני בשמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתן קבעתי תענית. מה זה שמאלית וימנית? בדיוק. ובשמונה בו, מה זה? עוד רגע, נותן את הביאור. ומלך יוון, אינסני לכתוב דת יוונית. לשים לב, בשמיני, בתשיעי ובעשירי היו אירועי. תרגום התורה ליוונית, שנקרא תרגום השבעים, התרגום הזה נעשה בשמונה. לפי מה שראינו פה, עזרא הסופר בתשעה, והשמת הנחת המצור על ירושלים בעשרה. ועל שלושתם, קבענו יום אחד על הרצף הזה של האירועים שקרו במשך הדורות, כי כל אחד זה תקופה אחרת. כן, קודם כל, חורבן בית ראשון, אז זה מדבר על הנחת המצור לירושלים, אז זה נקבע התענית. אחר כך, פטירת עזרא הסופר. ואחר כך, מלכות יוון. כן? בהפרשים של שנים. חורבן הבית היה בסוף 410 שנה של בניין בית המקדש הראשון, 70 שנה אחר כך עזרא הסופר מקים בית שני ולאחר מכן נפטר, אז נאמר שזה הפרש של 100 שנה, וממנו ועד תקופת יוון שרק אתמול כן, גמרנו חנוכה, אז אנחנו נמצאים עוד כמעט כן, קצת פחות מ-200 שנה. זה כל התקופה כולה בתקופה 300 שנה בערך, מחורבן בית ראשון ועד תקופת תרגום התורה ליוונית. וזה מה שכתוב פה. ומלך יוון ניסני לכתוב דת יוונית, על גבי חרשו חרשים, העריכו למענית. זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר. חסך מעליי מעיל הוד וצפר. טרוף טורף בו הנותן עם רשפר, הוא עזרא הסופר. בדיוק. בשמיני תורגמה התורה ליוונית, באונס. בתשיעי נפטר עזרא הסופר, ובעשירי אנחנו מדברים על הנחת המצור על ירושלים. זה חודש טבת. זה מה שיש לנו בחודש טבת. אני אומר את הדברים, מדוע? כמה שבאיסוף הזה של הדברים, של הנושאים, שעליו אנחנו בעצם צמים, זו הסליחה שאנחנו אומרים, בעשרה בטבת, הוא נותן לנו את הממד הזה שבאמת כן, בתקופות שונות, מבחינת השנים, אבל באותה תקופה בשנה קרו מקרים. וזה לא סתם. את הדברים אנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה. שחכמים מדברים על י"ז בתמוז, על תשעה באב ומסכת תענית בפרק הרביעי. גם מדברים על חמישה דברים שאירעו לאבותינו בתשעה באב. חמישה אירעו בי"ז בתמוז. תשרי, הגמרא מסכת ראש השנה מדברת על בראש השנה נפקדו שרה וחנה יוסף, כן, שעכשיו הפרשיות שלו יצא מבית האסורים, מתי נפקד בראש השנה, עמד לפני פרעה. זאת אומרת, יש לנו זמנים שהם מסוגלים לדברים מסוים. ולכן כשאנחנו באים לראות את המאורעות האלה, את הימים האלה, אנחנו לא מדברים רק על ציון היסטורי, אלא על מציאות חיה ונושמת, שהולכת כל שנה ומדברת איתנו, אומרת לנו, כן, יש כאן בעיה, ולכן, גם בדור האחרון, נכנס לנו אירוע נוסף בעשרה בטבת. על גבי שלושת האירועים הראשונים שדיברנו עליהם, והם נתונים כבר מדורות, מתקופת בית שני, חורבן בית ראשון אמצע בית שני, כמו שאמרנו. נוסף לנו, וזה תקנת הרבנות הראשית, עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי. בעקבות מלחמת העולם השנייה, השואה הארורה שהייתה חלה על אבותינו, קבעו חכמי הרבנות הראשית, שיום זה, יום עשרה בטבת, הוא יום קדיש לכל אלה שזמן ומקום קבורתם לא נודע. שנהרגו בשואה. כי זמנים אחרים יש בזין באדר, שזה כבר דבר שהיה קיים. יום מי שמקום קבורתו לא נודע, אנשים שאין להם ידיעה מקרובי משפחתם, אז בזין באדר, שזה כמו משה רבנו שמקום קבורתו לא נודע. אבל פה מדובר על כל אלה שנהרגו על קידוש השם בשואה. קבע הרבנות שזה יהיה היום שבו יתייחדו עם זיכרון כל אותם אנשים שהלכו לגי צלמוות ולא יודעים מה קרה איתם. מבחינתנו, כן, שרופים, דבועים ונידחים. אז קבעו את היום הזה, ויש לו ממד נוסף, שהוא קשור לנושא של חורבן. אבל הוא קשור גם לנושא המרכזי שאמרנו, לנושא של תשובה. תשובה על מעשינו. תשובה על המציאות הזאת שאנחנו בעצם צריכים לבוא ולתקן, לשפר את מעשינו על מנת שהמצב יהיה מתוקן, על מנת שיבנה בית המקדש, כי בינתיים הוא לא בנוי. זה בעצם הבסיס לתענית. כל מה שאמרנו עוד עכשיו, למה צמים בעשרה בטבת? קצת הלכות שקשורות לנושא של תענית. א', עשרה בטבת מתחיל מהערב. זאת אומרת, אם ביום שלישי הבא זה עשרה בטבת, היום מתחיל כבר מהשקיעה, מיום שני. אז למה לא מתענים כבר מיום שני בערב? באו חכמים ואמרו, רק תעניות חמורות, כמו יום הכיפורים שזה כתוב בתורה, או תענית נוספת שהיא תשעה באב, שזה חורבן בית המקדש, זה יום שחור, היום ונורא, אז אנחנו מתענים יממה שלמה. משקיעה ועד צאת הכוכבים שאחר כך. שאר התעניות הקלו לנו חכמים. הקלו לנו, בזה שמרו לנו להתענות רק ביום. לא כל היממה, אלא רק ביום. אבל, לשים לב, שלא ביטלנו את היום, היום קיים. שאל אותי מישהו, האם אפשר בערב, בליל, עשרה בטבת, לעשות מסיבה? קודם כל, מה זה שייך בזמן הזה? זה שאין תענית, זה לא אומר שהיום עצמו לא יום אבל. והיום מתחיל מהשקיעה. הקלו לנו בתענית ואמרו, תתענו רק מהבוקר. מתי מתחיל הבוקר? כמובן, כמו כל יום, מתחיל בעלות השחר. לפני הנץ החמה. שעה ורבע לפני הנץ החמה זה עלות השחר. היום בירושלים, באזור 5:20. מ-5:20 ועד צאת הכוכבים צריכים להתענות. בעצם זה יוצא שזו התענית הקצרה ביותר. כי 5:20 לעלות השחר, שקיעה תהיה בערך ב-5:55, זה אומר 20 דקות אחר כך אפשר לאכול, 5:15, 12 שעות גג, כל התענית. כן, קצר. כן, זו תענית לא קשה, זה לא קיץ, וזאת השם שהתחיל חורף. אבל זו תענית קצרה. קצרה ביותר. בסדר, 12 שעות. לא יותר, שאנחנו מתענים. והתענית פה, עוד פעם, היא לא תענית כמו תשעה באב. היא תענית שעשו בה אכילה ושתייה. זהו. אין פה לא עניין של רחיצה וכל מה שקשור לזה. שאלו אותי הרבה פעמים, האם אפשר לצחצח שיניים בעשרה בטבת או בזיים תמוז בבוקר? כן, אפשר, אם מישהו לא בולע את המים, וזה לא טעים לו, לוקח משחה, כן, בלי טוטי פרוטי וכל הטעמים האלה, כן, והוא יורק ישר, זה חלק מהנקיות. אדם יכול להיות נקי, אין עניין שלא יהיה נקי. אז לכן יש אפשרות. יש אפשרות לצחצח שיניים בתשעה באב. כמובן, אכילה ושתייה אחרת לא. מעלות השחר, כמו שאמרנו, ועד צאת הכוכבים, חייבים להיות בתענית. שעוד פעם, זה לא יום של שמחה, כמובן, אין עניין לחגיגות, מצד שני, לא חייבים בחמישה עינויים, כמו שחייבים בתשעה באב. כן, אלא רק בעניין הזה של אכילה ושתייה. וכמובן, גם בערב קודם, כי היום מתחיל מהערב, על אף שאנחנו דנים רק ביום. כן, אומר לנו השולחן ערוך בסימן תפקופנון, נתקדם לתפקופנון, זה עמוד כ"ג. הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. אומר הרמה, מי עוברות ומניקות שמצטערות הרבה, אין להתענות, ואפילו אינן מצטערות, אינן מחויבות להתענות. אלא שנהגו להחמיר, ודפק בגימי צומות, אבל בתשעה באב מחויבות להשלים, כדלקמן סימן תקנת סעיפי. זאת אומרת, באופן עקרוני, כל אדם ואדם חייב להתענות בתעניות האלה. ואם אנחנו דברים על עשרה בטבת, חייבים להתענות. כי אם יש לחץ על עם ישראל, זאת אומרת, יש מצור. מצור לא חייב להיות פיזי. כן, מצור. ואומר לחץ. על עם ישראל זה עשרה בטבת. וזה היום שבו צריך להתפלל להסרת מצור מעם ישראל. כן, זה הוביל אחר כך. לחורבן בית המקדש. אבל זה העניין שאסור לפרוץ גדר. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, אף על גב דמסכינן בגמרא, שבזמן שאין מצוי גזרות עבדי כוחים על ישראל, תלוי הדבר ברצון ישראל, דהיינו אם ארצו רב ישראל והסכימו שלא להתענות, והגים לצומות הרשות בידם, כתבו הפוסקים, שעכשיו כבר רצו וקיבלו עליהם כלל ישראל מדור לדור, ואסור לפרוץ גדר ולא לבטל שום תענית. מי הוא שבשעה שרצו וקיבלו עליהם איתנות, תקיעו לכל תחיל עליהם. הוא ברות ומניקות, הוא מסתברת, מעוברת, מקרה משעה שהוא קרבלד, כמה לעניין וסתות, בכל מקום. אפשר שאפילו לאחר 40 יום ליצירת הבלד, נמי, אבל בכלל מעוברת לעניין זה, מרגישת צער. כן, זאת אומרת, אישה. בהיריון, אישה מניקה, ופה אנחנו צריכים לומר שמניקה לה ודווקא מניקה בפועל, אלא יש לה גדר שמנקת פעלך, ואומר, 24 חודש לאחר הלידה, אישה נחשבת מנקת. פעם ששאל אותי, היה מקובל לומר שבירושלים נשים לא היו מתענות בשלוש תעניות. האם זה מנהג? כן, זה מנהג. שיהיו כמו הנשים של ירושלים של פעם, אז יהיה מנהג. מה זה נשים של ירושלים של פעם? אישה מתחתנת בגיל 16, 15, ככה היה פעם. ואחרי החתונה היא בהיריון, ואחר כך היא מנקת. ואחרי 33 חודש מתחילת ההיריון והנקה, היא עוד פעם בהיריון. כן? זאת אומרת, פעם בשלוש שנים היא יולדת. יוצא שהיא אף פעם לא צריכה להתענות. כי גם מעוברת וגם מנקת, לא צריכות להתענות, נכון? בסדר? אז מה יצא? שהאישה הזאת שהגיעה, לא יודע לאיזה גיל, אז מה, עכשיו היא תתחיל להתענות? היא רגילה לא להתענות. אז אין פה מקור שאומר, נשות ירושלים, המנהג בירושלים שנשים לא מתענות, אין דבר כזה. מדובר על מציאות שבאמת נשים לא יתענו, נכון? ואם יש אישה כזאת גם היום, אז שלא תתענה. וכמו שאנחנו נתגשנו, פעם מנקת בלשון ההלכה זה לא רק מניקה בפועל, אלא הגדר בגמרא, מסכת נידה אומרת, שמדובר על אישה שאיבריה מתפרקים כתוצאה מהלידה. זאת אומרת, הלחץ הזה של הלידה, המאמץ הגדול הזה של הלידה נחשב בלשון חכמים איבריה מתפרקים. ועד 24 חודש היא לא חוזרת לעצמה. ולכן אמרו 24 חודש חשבת מנקת. אם מנקת בפועל זה ברור, אבל גם אם לא. כן, זה נקרא בלשון הגמרא איבריה מתפרקים. בכל מקרה נשים האלה פטורות מתענית. לא צריכות להתענות. צומות הללו, סעיף ב' בשולחן ערוך, צומות הללו חוץ מתשעה באב, מותרים ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום. לשים לב שכמו שאמרנו, רק אכילה או שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת סנדל, תשמיש המיטה, כל זה אין איסור, כן, בתעניות האלה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום, זה אלא רק מבבוקר. למה? אומר המשנה ברורה סעיף קטן זין, ואין צריך להפסיק מבעוד יום, כמו בתשעה באב, אלא מותר בהם באכילה או שתייה בלילה. אומר השולחן ערוך בסעיף ד', בשבת קודם לצום, מאחרי שליח ציבור עצום, חוץ מתשעה באב, צום הכיפורים, צום יום כיפורים וצום פורים, וסימנם אחף. אב, כיפור, פורים. ארחף עליו פיו. הוא מנהג אשכנזים שלא להכריז שום אחד מהם. זאת אומרת בעצם מה שיוצא לנו, שעל פי השולחן ערוך מכריזים, וככה נוהגים הספרדים, שבשבת, אחר קריאת התורה, אחר ההפטרה, במקום שבדרך כלל, כשיש הכרזת ראש חודש, שם המכריזים על ראש חודש, שם יש, אחד מכל בית ישראל שמעו, צום. העשירי יהיה ביום שלישי, ומביאים את הפסוק, להפוך אותם בקדוש ברוך הוא, והאמת לששון שמחה, והאמת והשלום יעבור. זאת אומרת, מודיעים לציבור שביום שלישי יש תענית. כותב הרמ"א, לא נוהגים כך. ובאמת אשכנזים לא נוהגים להכריז על התענית, ספרדים מכריזים. כותב המשנה ברורה, אין פה משנה ברורה, זה רק ביאור הלכה, הכוכבית. טוב, אז זהו, זה בעצם מה שיש לנו, ששולחן ערוך אומר שמכריזים, משנה ברורה אומר שלא מכריזים, וכמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, כל התעניות האלה, המטרה שלהם היא תשובה, האכילה והשתייה זה רק אמצעי זירוז, על מנת, זאת אומרת, אי אכילה ואי השתייה, על מנת שנהרהר ונחשוב על תשובה, יהיה לנו זמן, כן, מתוך התענית, לחשוב על כך שאנחנו צריכים לחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לחזור בתשובה שלמה, מתוך התענית, ולפני התענית, ואחרי התענית, נחזור בעזרת השם בתשובה, ואז, בעזרת השם, יהיה לנו חורף טוב, וגשמים בעיתם, קור של חורף, את הכל צריך. כל מערכת הזאת צריכה להיות בנויה. רואים אליו, בסופו של דבר אנחנו נדבר על ביאת במשיח צדקנו, בניין בית המקדש, הדבר שחסר לנו, ועל זה אנחנו מתענים, על השמת המצור, על חורבן הבית, כן, יבנה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, במהרה בימינו אמן.